וברוכים הבאים לתוכנית שלנו קשת טרש, הפודקאסט שיחבר לכם בין העסקים לבין השעשועים, בין השואו לבין הביזנס. אני אליחי וידל, עורך סיטק של כלכליסט.
ואני רותה קופר, כתבת טלוויזיה ועיתונאית תרבות. בפודקאסט הזה אנחנו לומדים מהטובים ביותר איך הופכים זבל רכילותי למזומנים, איך מחברים בין המצלצלים למנצמצים. בתוכנית היום נדבר על אופרה ווינפרי, שלא מפסיקה לרפד את חשבון הבנק שלה עם כל מיני השקעות ומהלכים לא שגרתיים, על המכונה להדפסת מזומנים שנקראת חברים, וגם על מיליארדרים שמתגרשים בעקבות הגירושים המתוקשרים של מלינדה וביל גייטס. אליחי, אתה זוכר שכשהצעתי את הנושא הזה אמרת לי שמיליארדרים הם לא הוליוודיים, ולכן אי אפשר להכליל אותם בפרק על הפאוור קפלס שאנחנו מתכננים בקרוב, ובכלל שאנחנו הולכים לדבר
נכון,
עליהם היום.
נכון, נכון, נכון. מה שהתכוונתי זה שהמיליארדרים האלה, נכון שהם משלבים טרש לתוך הקש שלהם, אבל אלו לא הפרופורציות שחביבות עליי. יש כאן יותר מדי מצלצלים ופחות מדי מנצנצים. העסקים אצלם, אצל המיליארדרים, הם הפרונט, והשעשועים הם תוצר נלווה של זה, ואני, באופן אישי, מעדיף את המקרים שבהם צריך לקלף את שכבות השואו, רק כדי להגיע למטה למטה לביזנס שמתחבא היטב מתחת לכסף.
נימקת יפה, אך לא קיבלתי.
טוב.
בכל זאת, ג'ף בזוס...
נסכים שלא להסכים.
פתר לנו את העניין. השבוע הוא רכש את אולפני MGM. יש יותר הוליוודי מזה?
יש יותר הוליוודי, אם זה היה קלוני נניח, או סקורסיזי שהיו רוכשים את האולפנים, זה כאילו...
או ג'וליה רוברטס, שתהיה גם בת בסיפור.
את יודעת מה בסדר, גם רוברטס מבחינתי
הולך. בסדר, נכון. ובכל זאת, קודם כל, לדעתי MGM, זה כבר עושה אותו הכי הוליוודי שיש, ו...
זה כרטיס הכניסה שלו בעצם להוליווד, נראה לי. למרות שכי אמזון פריים...
אמזון פריים זה כבר טלוויזיה.
אבל כי זה טלוויזיה.
אוקיי, רצית הוליוודי, קיבלת הוליוודי, וחוץ מזה, כמה טרש וכמה קש יש כאן, אני חושבת שהם בהחלט, בהחלט יכולים לענות לנו על זה. ואתה רוצה לדעת למה הוא בחר, למה למשל הוא בחר לקנות את MGM.
נו, למה?
מה עושה בן אדם שיש לו הכל והוא רוצה אולפן? אוקיי, אז גם הוא רצה אולפן, אבל גם האולפן הזה, בין כל הסרטים והתוכניות שהוא הפיק, גם את המתמחה. אתה זוכר מה זה המתמחה?
המתמחה, אם היית לא הייתי זוכר מה זה המתמחה, צריכה להגיד לי עכשיו, you're fired.
יפה מאוד על הרפרנס. ובכן, זאת אכן הייתה תוכנית הריאליטי שהנשיא לשעבר דונלד טראמפ היה... עמד בראשה, ומעבר לזה שיש לו עכשיו את הזכויות לתוכנית עצמה, יש לו גם את האוטיק, זאת אומרת, את כל מה שנפל על
רצפת החדר העריכה.
כן, פעם, כשהיו וואלה. גוזרים סרטים כן. ולא שמים אותם בעצם בתוכנה במחשב, אז יש לו את זה, ושם שנים מדברים על זה, ששומעים אותו משתמש בכל מילה אסורה על פי האתיקה האמריקאית, והוא יכול עכשיו בזאת לעשות עם זה מה שהוא רוצה.
מצד שני, הייתי אומר שאולי הוא פשוט רוצה לקחת את כל התוכנית הזאת, ופשוט פוף, להעלים אותה, למחוק אותה. זה שלא, הוא יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה, ואז הוא קצת ככה מקטין, או משתיק את טראמפ שיש לו... הייתה לו בכל אופן תהודה בכל מיני, גם בחדשות, עכשיו גם על כל אתרי החדשות והתוכניות הטלוויזיה והערוצים, הקטינו את טראמפ ומשתיקים אותו, עכשיו אפילו לא תהיה לו...
אפילו לא יוכל להיזכר בימים הטובים ההם. אז יכול להיות, ובכל מקרה, מה שאני אומרת זה שעכשיו שבזוס הוא, כאילו יש לו את תביעת רגל בתוך אולפני MGM, עכשיו אני חושבת שאנחנו יכולים גם לדבר על המיליארדרים והגירושים שלהם, וכך נעשה בהמשך, אבל יאללה, בוא נתחיל עם המנות העיקריות שלנו.
רגע, אבל לפני זה לא... את לא רוצה לשאול אותי איזה חידה כמו תמיד, למשל?
נכון, נכון.
כי אני מוכן. אני מוכן, אני מחכה לקלוט את כל החידות שלה.
אז היא חידה שהיא גם קצת אישית. על מי אני מרחמת את השבוע?
לא יודע, הייתי אומר, יש לי שתי אופציות. אולי על קים קרדשיאן שנכשלה במבחן של לשכת עורכי הדין האמריקאית.
טוב, אתה יודע, מאוד קשה כאילו לעבור אותם, אני יודעת שגם בישראל משהו כמו...
והיא צילמה את עצמה ככה, יושבת עם בגד ים, ולומדת לבחינות בשמש בחיי, כן? אבל היא נכשלה בסוף.
הייתה צריכה לשבת בחדר עם פלורסנציה, היה אולי עוזר לה. אז אוקיי, אז או היא, או מי, או...
לא יודע, אם זה לא היא, אז הייתי אומר זאק סניידר, שהבמאי, שהשנייה אחרי שהוא יחזיר לעצמו את הכבוד עם הגרסה הארוכה והמעולה של ליגת הצדק, הוא פתאום שוב נפל לביוב עם הסרט צבא המתים, באמת, כאילו סרט מזעזע שעלה לאחרונה בנטפליקס.
גם היה שום את הסיפור עם הפיקסלים, נכון?
כן, אבל זה לא...
זה לא הבעיה.
הפיקסלים לא היו...
לא בעיה טכנית.
לא, אני פשוט ראיתי את כל הסרט גם בפסט פורוורד.
נבנתי.
עד כדי כך גרוע, כן.
נכון, חבל שאין את זה גם על אנשים. בכל אופן, התכוונתי לא לקים, לפי שהיא ליביטה, וגם לא לסניידר, אלא לברנאר ארנו, אילון צרפתי, שהצליח להדיח את ג'ף בזוס מכס האיש העשיר בעולם.
ג'ף בזוס, ההוא מ-MGM, 9 מיליארד דולר.
כן, אז כחוט השני, אנחנו הכל כאן ארוז.
ארוג.
אז הוא, אבל רק לכמה שעות. אחרי שהבורסה נפתחה בבוקר, נרשמה עלייה במניות של אמזון, וזה הקפיץ אותו חזרה, את ג'ף בזוס מעל ארנו, כעת הוא מוביל עם 188.4 מיליארד דולר, וארנו, מסכן, עם 187.3 בלבד.
טוב, זהו, עכשיו באמת סיימנו עם המתאבנים שלנו להיום, וזה הזמן לקפוץ לאמנות העיקריות. קש אנד טראש, מתחילים. אם את חשבת שאני אתן לך לחמוק בשקט מהסיפור הזה של שידור פרק האיכות של הסדרה חברים, אז את טועה.
אתה טועה שחשבתי שתיתן לי לחמוק.
אי אפשר לחמוק מזה בכלל. אבל אני חייב גילוי נאות בהתחלה, על ההתחלה, הפרק הזה לא באמת מעניין אותי, ובאמת לא עקבתי אחרי הסדרה. פה ושם ראיתי פרקים, כמה עשרות מתוכה, כמה שם מיליונים, 600 מיליון פרקים בערך, משהו כזה. זה, כן.
188.4.
אז זהו, ראיתי כמה עשרות, וגם לא היה לי אף פעם צורך לצפות בשידורים החוזרים, ולא לעשות בינג' כמובן על הסדרה הזאת.
שאתה מסגיר את הגיל שלך, אנחנו הרי חובבי סיינפלד, אבל כידוע בראי ההיסטוריה, חברים ניצחה את סיינפלד, מכל היבט אגב.
לצערי, כן.
בני דור הזה, אתה יודע שכמה וכמה מהם, חלקם אני מכירה באופן אישי, לא הולכים לישון בלי שהם ראו לפחות פרק או שניים של חברים לפני השינה.
כן, שזה תופעה באמת מוזרה בפני עצמה, איך שפתאום ניתה לזה עדנה כזאת. אבל מה שאותי כן מעניין בסיפור הזה של חברים, זה בעצם התעשייה, שמסביב למותג הזה, הכסף שמצליחים לסחוט, לדלות מהמותג כבר עשרות שנים, ואפשר לעזוב אפילו לרגע את המיליונים ועשרות המיליונים שכל אחד מהכוכבים הראשיים גוזר עדיין מדי שנה.
או על השלושה מיליון לפרק האיחוד שכל אחד מהשישה קיבל.
זה פינץ, השלושה מיליון הם מקבלים, תכף אנחנו נדבר על כמה הם מקבלים מזה, אבל בוא נסתכל על התמונה הגדולה, ועל כמה, נדבר על כמה שווה המותג הזה, וזה ייתן לנו טיפה פרספקטיבה, למה בכלל היה לחץ כל כך גדול מצד האולפנים ובעלי הזכויות בעצם לשידור, להרים את האיחוד, לא כזה מעניין, באמת יש שם חבורה של 5-6 חבר'ה בגילי, נניח.
לא, קודם כל אתה מעניין, למה אתה מוריד, וחוץ מזה...
הסדרה, כאילו...
תקשיב, היא סדרה טובה, אבל בואי אני רוצה, האיחוד, אני מסכימה איתך שהאיחוד, במיוחד שזה הולך להיות עם ג'יימס קורדן, אנחנו צריכים להגיד שאנחנו מקליטים לפני שהאיחוד משודר, כן. ולמרבה הצער אנחנו לא נוכל לראות אותו, כי אין HBO Max בישראל, אבל זה יהיה מין תוכנית אירוח כזאת, שהם בהם יעשו ככה חידון טריוויה, יקראו פרק מסוים, ובכל זאת אם זה היה משודר כאן, באופן חוקי, הייתי צופה בזה.
זה איבנט בעצם, זה כן. איבנט מסוים, כן. בסדר, נו, ברור שבסוף גם אני אראה את זה, אבל אנחנו לא כאן בשביל הביקורת על הפרק או על whatever, אנחנו כאן בשביל השורה התחתונה, והיא 5 מיליארד דולר. זה בעצם התג המחיר של הפרנצ'ייז של פרנדס.
הפרנצ'ייז,
יפה.
אתה רואה, עכשיו אני אמורה לקבל את הכסף הגדול על המיתוג.
אני אעביר לך בביט אבל. אז המנגנון הזה בעצם מאפשר למותג להמשיך ולהדפיס דולרים לכל מי שקשור אליו איכשהו באיזשהו הסכם מסחרי. 5 מיליארד דולר שהגיעו בעיקר, קודם כל, מהזכויות לשידורים חוזרים, שעדיין יש להם את תג המחיר, אולי גבוה ביותר בתעשייה, לסדרה שהסתיימה, כאילו הפרקים האחרונים שלה שודרו לפני 15, 16 שנה, וכמו שעון, ערוצי טלוויזיה ברחבי העולם משלמים מיליארד דולר לאולפני וורנר שהם בעלי הזכויות של המותג, והזרם הזה אפילו, זרם ההכנסות הזה אפילו זכה לאיזושהי דחיפה או עדנה ב3-5 שנים האחרונות בעקבות מלחמת הסטרימרים, והוא הסתיים בזה ש נטפליקס ו-HBO בלבד, הם הכניסו לפרנצ'ייז עוד 500 מיליון דולר, רק בשביל הזכות להניח את כל הסדרה על המדפים שלהם, שהם כן. פשוט שלח את היד.
וגם לא סתם קנו אותה, אלא לזמן מוגבל. HBO Max שמשדר את האיחוד, ובעצם זאת ספינת הדגל שלו, הם קנו את כל התוכניות אירוח,
כן.
לא את תוכניות האירוח, את התוכניות עצמן, ב-425 מיליון דולר, לחמש שנים. זאת אומרת, כשזה יפוג, אפשר לשלם שוב.
כן, הם יאלצו לשלם שוב.
נכון.
אם זה ימשיך, יכניס להם כסף. וכמובן, זאת, כל זה אנחנו לא מדברים על ההכנסות שהסדרה הזאת הביאה מפרסום, והכניסה לתאגידים יותר מ1.5 מיליארד דולר, וההכנסות ממרצ'נדייזינג, שמגלגלות מאות מיליוני דולרים מסביב לעולם. והמקרה הזה של חברים הוא מעניין לא רק, כמובן שהוא מעניין בגלל הסכומים, אבל לא רק בגלל הסכומים האלה, אלא גם בזכות העובדה שחלק לא מבוטל מהם זורם לחשבון בנק של משתתפים אחרים בסדרה. כולם מדברים על העשרות מיליונים שהכוכבים הגדולים ממשיכים לקבל, אבל זה לא רק הם, גם כל מיני שחקני משנה שהופיעו לשבריר שנייה על המסך נהנים מזה. יש איזה אחד השחקנים שגילם חבר של מוניקה, פן בדי, לא מכיר, אני שוב מתנצל שאני לא מכיר, והוא התראה לפני כמה ימים, והוא סיפר שעדיין הוא מקבל תמורת ההופעה שלו בשני הפרקים האלה, בכל שנה, צ'ק של משהו כמו $2,000 מאולפנים, ועל פי החשבון הזה, יש שם מאות, עשרות אם לא מאות משתתפים, שמקבלים סכומים מדי שנה של עשרות אלפי דולרים על ההופעות העיריות שלהם.
יפה, אז אני יכולה להגיד שהפן בדי, אז עם בעוד 500 שנה הוא יקבל אולי סכום דומה למה שהם מקבלים על פרק היחוד.
כן.
וגם, קודם כל, אז מראה שהם חברים טובים.
חברים.
נכון. וגם שהאיגודים שלהם עבדו חזק, זה קומוניזם.
קומוניזם, הפוך רוטה, הפוך רוטה. אם חשבת שהחבורה הזאת מסתכלת, תפקת בזה, אז תקחי למשל את מתיו פרי, הוט שנדלר, שאחרי קריירת משחק כושלת, אלכוהול, סמים, סבבי גמילה בלתי נגמרים, יש מצב שסוף סוף הוא מצא את הייעוד שלו, וזה שיווק מרצ'נדייז ממותג צ'נדלר בלבד. חשבון האינסטגרם שלו עם 7 מיליון עוקבים, מפוצץ בשבועות האחרונים בסחורה עם הסיסמה Could this be any more something?
כן, זה בעצם היה הקאץ' פרייז שלו, can she be more out of your league?
אוקיי.
Can we be more white trash?
כן, 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 הנחתי שזה איזה קאץ' פרייז שהוא אומר בסדרה, אבל עכשיו הקאץ' פרייז הזה הוא על חולצות, כוסות קפה, ברווזים, וכל מה שהיית חולמת לקנות לחבר בומר שלך ליום הולדת 50.
חבר בומר, עוד פעם אני צריכה להסביר לך, לילדים של החבר בומר.
אוקיי.
אגב, קראתי היום אתר My Heritage גילה שקורטני קוקס ומתיו פרי, הלא הם מוניקה וצ'נדלר, שהם היו בסוף נשואים, והייתה להם אפילו ילדה, הם בני דודים. אני חושב שמישהו מרוויח מהתגלית הזאת, כי הם בני דודים מדרגה 11, כאילו השחקנים.
אני חושב על מישהו אחד שיכול להרוויח מזה, וזה היחצן של My Heritage, שהם יודעים לרכוב יפה על הטרנדים, וזה כמו בעצם כמו הגברת שתכף נדבר עליה, הסלבריטאית שתכף נדבר עליה, אחרי שנשמע כמה צלילים.
You get a call! You get a call! You get a call!
בואי נדבר עכשיו על הסלב שמכתיבה אולי יותר מכולם, על מה ובעיקר על מי ידברו בכל מדורי הרכילות, ואני לא מדבר רק על המדורים הזניחים, אלא על כותרות ראשיות בכל אמצעי התקשורת הגדולים בעולם. והמשפענית הזאת היא כמובן אופרה ווינפרי. אופרה התחילה את הקריירה שלה לפני 40 שנה כשדרית בערוץ טלוויזיה מקומי בנשוויל, טנסי, ואחר כך עברה...
The rest is history, מה שנקרא.
The rest is history. היא בעצם האישה השחורה, המשפיעה ביותר בארצות הברית, ואשת העסקים האפרו-אמריקאית הראשונה שנכנסה לרשימת 500 עשירי העולם. נכון שאת ההון המסיבי שלה היא לא הביאה, ישירות מעולמות תעשיית הבידור.
אבל מי כן, נכון? כן, זה מה שאנחנו
ממנפים וממנפים. כמו רבים אחרים, אבל אצלה זה בסכומים פשוט
כן, כי הכל אצלה בגדול.
של 100, בדיוק, זאת אופרה. הקפיצה הגדולה, הפיננסית, העסקית הגדולה שלה הייתה בשנת 2015, כשהיא רכשה את מניות חברת שומרי משקל ב-34 מיליון דולר, לא את כל המניות, כמובן, חלק מהמניות ב-34 מיליון דולר, והיום המניות האלה שוות יותר מפי 10, הם כבר 400 מיליון דולר.
אבל אתה יודע, היא כאילו לפחות היא ממש מזוהה עם הברנד, כי אתה זוכר שאחרי שהיא רזתה פעם, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, היא הגיעה לתוכנית שלה עם עגלה שבה היא סוחבת 30 קילוגרם של שומן, כדי להסביר, כדי להבהיר לקהל כמה היא רזתה. מה זה נראה? להוריד, היא הגיעה חתיכה,
ורזה,
וזה.
אני לא זוכר את הסצנה, הזאת.
אבל היא הייתה, היא נחקקה לי בזיכרון.
נחקקה בזיכרון. ופה זה היכולת שלה, יש לה איזו יכולת פנומנלית לפצח את המגזרים של תעשיית הבידור, של המדיה, והיא ממציאה את עצמה כל כמה שנים מחדש, היא מתאימה את הקשרים, וכמובן את הקשרים, וגם את הכישורים שלה, לכל מיני פלטפורמות טכנולוגיות שנכנסות, וגם להלכי הרוח, לאן נושבת הרוח בחברה ובתרבות האמריקאים, וביחד כל השילוב הזה מאפשר לה ליצור כל מיני ז'אנרים חדשים וכלים חדשים וערוצים חדשים כדי לקדם את הטרנדים. וכמובן שבדרך שהיא עברה מתוכנית הטלוויזיה שהיא הובילה, המופע של אופרה משנת 86.
אגב, אנחנו למדנו ממש עכשיו איך זה לא כזה פשוט, כי תראה את אלן דה ג'נרס שהיה נדמה שהיא הולכת כאילו להחליף, בעצם החליפה אותה במשך שנים רבות,
עכשיו... אולי השאירה לה פשוט את הזירה, נראה לי שאופרה כן, ההיעלמות
נכון,
שלה
פינתה לה את הזירה. ואנחנו רואים שהיא לא, היא השבוע נודע שהיא גומרת עם התוכנית שלה.
ואת יודעת שהיא הולכת לספר על זה בתוכנית של אופרה. כן, מבינה, הכל פה נסגר, כן, הכל פה.
כן.
חוץ מהתוכניות שלה, 5,000, דרך אגב, 5,000 תוכניות ברצף היא שדרה. היא הרימה גם בהמשך תחנת רדיו לוויינית, והוציאה לאור ספרים, מגזינים, יש לה אתר אינטרנט עם תכנים בלעדיים, עם...
גם מועדון הספר שלה, שבה כל ספר שהמליצה עליו נפח לרב מחר, וגם מי שהעז כאילו להטיל בזה, של להיות סנובל, זה כמו ג'ונתן פרנזן, חזר בו.
היא ממש, אישה בעלת ידי זהב, כל מה שהיא נוגעת בו טס לחלל. תמיד את מחפשת את העובב, את העוגן האקטואלי.
כן, נכון.
העסקה האחרונה שלה הייתה לפני כמה ימים, בהנפקה של חברת, של יצרנית חלב שיבולת שועל, אוטלי.
כאילו היא עולה על העניין הזה של הטבעוני עכשיו.
של טבעוני, של אימהות, בריאות, הכל, כן. אז היא הצליחה לקחת איתה, להביא איתה עוד כמה סלבריטאים, משקיעים סלבריטאים כמו ג'ייזי ונטלי פורטמן, והחבורה הזאת השקיעה בחברה לפני פחות משנה, לא יודע כמה, אבל רק אני אגיד שלפני שנה כשהם השקיעו החברה הייתה שווה 2 מיליארד דולר, היום החברה כבר שווה 10 מיליארד דולר, כלומר פי 5, השקעת 20, קיבלת 100. ואני מניח שאם אופרה הייתה מציעה לי להיכנס איתה לאיזה השקעה, ממש לא הייתי מסרב, הייתי ממשכן אפילו איזה ילד, או את כל השלושה.
ואני חוששת שאולי אם היא הייתה נכנסת איתי איכשהו, זה היה נופל. אני לא יודעת מה יותר חזק, היכולת שלה להצליח, או שלי לחבל בזה.
וכמובן שבבסיס של כל ההצלחה שלה, עומדים המעריצים שלה, היא מצליחה לכבוש אותם, וכמו ששמענו בהתחלה את ה... את הקטע שלה שאומרת, you get a car, you get a car, you get a car. היא ממש, בקטע הזה, היא ממש נשמעת כמו איזה כומר אבנגליסטי שמשיב לחיים, מקים נכים.
אני לא יודעת להגיד לך אם כאילו...
you get a car, you get a car. זה משהו כזה שנראה כמו בטלוויזיה האבנגליסטית ממש.
יש לזה משהו, נכון.
פריצ'ר, הכומר, הפריצ'ר.
אף על פי שהיא לא עד כדי כך, יש כאן... הדרת, כאילו, היא מאדירה את עצמה, אתה חושב? אני לא יודעת, כי היא
לא,
מאוד...
לא, זה האופי שלה.
היא מאוד לא. מקדמת גם רעיונות ופוליטיקה,
נכון.
והיא תמכה בברק אובמה, והיא הייתה צריכה לדוף שוב ושוב את כל השמועות, כאילו היא רוצה להיות נשיאת ארצות הברית.
את חושבת שהיא תגיע לזה באיזשהו שלב?
אני לא יודעת.
כאילו היא...
למה לה?
אני לא יודע, היא מועמדת פיבוריטית, היא רוצה כל כך לעשות טוב. תשמעי, כסף היא כבר עשתה.
נכון, אבל יש לה גם את המעמד שלה, וככה היא יודעת שזה יכול רק לחבל בו. אני באמת לא יודעת, אני רק יכולה להגיד לך שאחרי שטראמפ נבחר, הייתה איזה מין תפיסה כזאת, שמעכשיו יהיו רק כזה מין אנשים מפורסמים שבאים מעולמות אחרים, והיו אחרים שחשבו שדווקא יהיה בקלש כזה, ויחזרו למין פוליטיקאי מהשורה, מפעם, מישהו ש קט, ממוגן, ונדמה לי שהפרשנים השניים צודקו בעניין
כן, הזה. כן, כאילו היו מועמדים, אבל צבעונים, ססגונים.
לא בכדי, אני חושבת, אבל יכול להיות, גם יכול להיות שהייתה גם איזה טראומה, כאילו
יכול להיות שזה טראומה.
זה התקבל,
כן.
ונחכה עוד קצת, וכן, אופרה פתאום תהיה או דרוק.
בין ארבע,
או...
בין ארבע לשמונה שנים זה או תהיה אופרה או דרוק.
או אופרה או דרוק. מי, למי יש את הקול שלך?
קשה.
כן.
קשה מאוד, אני מהקולות הצפים בינתיים מעדיף. אבל אמרנו שלא מדברים על פוליטיקה,
לא.
ואנחנו חוזרים פה לענייני הרעיונות שלה, הפריצה שלה היא לא רק מול הקהל האמריקאי, היא מצליחה ככה לצאת החוצה לקהל הגלובלי, וכמובן הדוגמה הקלאסית והטריה ביותר זה הרעיון עם הזוג המלכותי, הרי ומגן.
שאגב, התקבל בארצות הברית הרבה יותר טוב מאשר באנגליה.
כי הוא היה נגד, כי זה היה מלחמת העצמאות, אני לא יודע מה זה היה. אבל עד כמה שאתה יכול לראות שזה הרעיון מפלסטיק, מתוסרט, מתוזמן, אבל הצליחה להגיע עם הדבר הזה, עם הסנסציה הזאת, הצליחה להגיע כמעט לכל פינה על כדור הארץ, והעובדה זה שרשת CBS, שרכשה את הזכויות לשדר את הרעיון, שילמה 7 מיליון דולר על הזכויות השידור, וסחטה משהו כמו 600 אלף דולר מכל דקת פרסומת ברעיון. הרעיון הזה, וזה לא רק הזוג המלכותי, בכל רעיון עם סלב, היא מביאה רק את הסלב עם חברים של האנשים שקרובים אליה, ויש בכל רעיון עם סלב, יש לה איזה כותרת שערורייתית, אם זה ליידי גאגה שסיפרה על תקיפה ואונס שחוותה שהייתה נערה, או השחקנים הטרנסג'נדר אליוט פייג' שהודיעו, ובכוונה, טרנסג'נדר, היא ביקשה, הוא ביקש, הם ביקשו, שהתייחסו אליהם כרבים, שהודיעו אצל אופרה על השינוי מין, ואיך אנחנו חוזרים עוד פעם לדוויין דה רוק ג'ונסון, שפתח את ליבו בתוכנית שלה על קשיים בחיי הנישואין, והוא כזה דובי חמודי.
כן, אז היא אכן קדושה.
כן, אכן קדושה. בהקשר של אופרה, אי אפשר כמובן שלא להתעכב ולו לשנייה אחת על התרומה האדירה שלה לקהילת השחורים, וגם לזכויות אנשים בארצות הברית, ולא רק מודל חיקוי שמראה שכל מי שרוצה, רוצה, יכולה, אלא גם במפעלי הפילנטרופיה שלה, והערכה היא שהגופים והחברות שבראשם היא עומדת, גייסו ותרמו בעשורים האחרונים מאות מיליוני דולרים, החל מחינוך, קידום וזכויות שחורים ונשים, וגם אפילו סיוע לנפגעי אסונות טבע.
היא אכן קדושה. ואני חייבת לומר לך שגם מפעל הנתינה של מלינדה ויל ביל גייטס, עשה לא מעט בתחום הפילנטרופיה, אפילו המון.
מודה.
אבל לא בגלל זה התכנסנו כאן היום, אפילו לא לדבר על הבגידות של ביל גייטס, והקשרים המגילים שלו עם ג'פרי אפסטיין. אני רציתי לספר על גירושי מיליארדרים אחרים.
את אוהבת גירושי מיליארדרים, אה?
לא, אבל פשוט אני אוהבת לעסוק בענייני אקטואליה.
את אוהבת לעסוק בגירושי מיליארדרים.
כן. אז בכל אופן, מלינדה וביל, אתה יודע כמה שנים הם היו נשואים? 27, ואתה יודע מה היו הנישואים הקצרים ביותר בקרב המיליארדרים?
27 ימים?
קרוב, 28.
אוקיי, מי?
אז אדון בשם קיר קרקביאן, שאני מזכירה אותו גם כי הוא היה מהבעלים של אולפני MGM, וכמו שאמרתי לך, אנחנו אורגים כאן, אורזים את כל התוכנית. ככה. הוא התחתן ב-1999 עם הטניסאית המקצועית ליסה בונדר, שהייתה צעירה ממנו ב-48 שנה, מה שאומר שאולי היה... בחור צעיר, צ'יק. הם החזיקו מעמד כאמור 28 ימים.
יש משחקי טניס שמחזיקים יותר זמן מ-28 ימים.
לפחות ככה זה מרגיש.
סוגרים את הדשא, פותחים את הדשא, סוגרים את הדשא.
בכתבה מהחודש בפורבס נכתב כי הגירושים בקרב הפרומיל של האלפיון העליון הוא ממש דומה לזה שבקרב האוכלוסייה הממוצעת. אחרי שבחנו את בריתות הנישואים של 50 מהעשירים ביותר בארצות הברית, מצאו שהם אמרו, הרי את מקודשת לי 72 פעמים, ואמרו, מגורשת, 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 וסליחה כאן על ה... כאילו ג'נדר, זה יכול להיות גם מגורש, 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 35 פעמים, כלומר, 49% מהנישואים הסתיימו בגירושים, ובאוכלוסייה הכללית, כמו שאנחנו יודעים, מדובר ב-40-50%, וגם אנחנו יודעים שסטטיסטיקה אפשר להקם אותה לכל מיני כיוונים.
אבל זה הקש, רותה, רותה, קש, איפה הטרש, איפה
הטרש? זהו, ידעתי שזה חסר לך, אז טוב שאתה שואל. ובכן, אספר סיפור פיקנטי אחד. קבל את הזוג ביל וסו גרוס. ביל מיליארדר מתחום קרנות המניות, התגרש מסו, אשתו, במשך 30 שנה, זה קרה ב-2016. אוי, כמה שזה היה מכוער. בהסכם ביניהם קיבלה את בית הלגונה, לא לפני שהוא ככה נלחם על זה קשות קשות, וכשהוא נאלץ בסוף לתת את זה כחלק מההסכם, הוא דחס בכל פתחי האוויר של הבית דגים מתים.
את אמרת שזה היה מכוער, אני דעתי זה היה קצת יותר מסריח ממכוער.
נכון, תרגיל מסריח. והוא גם הכחיש, הוא הכחיש. יכול להיות שהדגים פשוט הגיעו לשם...
במקרה.
ככה,
חבר שלי, חבר שלי היה פה עם דגים ישנים.
זהו. בסופו של דבר היא קיבלה בהסכם הזה עוד מיליארד דולר, משמורת על שני החתולים, ועל אוסף האומנות הכולל יצירה של פיקאסו, שנקראת לריפו, מ-1932. אבל באחד הטוויסטים הגדולים בתולדות הגירושים, נכתב בפורבס, היצירה כבר הייתה ברשותה. ביל חשב שמה שתלוי אצלו בחדר השינה, זאת היצירה המקורית, מה שאומר שהוא גם לא כזה מבין באומנות כמו שהוא טוען, אותו ביל גרוס שאני לא יודעת מי הוא, אלא שהיא החליפה אותה בעותק מעשה ידיה, אשתו, פשוט ציירה את היצירה הזאת, גם... והפיקאסו האמיתית כבר הייתה בידיה, ואז היא קיבלה גם את המזויפת. anyway, שנה אחר כך היא מכרה את היצירה המקורית בסוטביז, בסכום נאה של 36.9 מיליון דולר, שאת חלקו היא תרמה.
אז אני מניח שהיא גם טניסאית.
לא, טניסאית זה מהסיפור אחר.
זה מהסיפור השני, לא, לא משנה, אז היא גם, אז היא גם, גם ציירת וגם יש את עסקים.
יש את עסקים, נכון.
נהדרת.
ומה עם אופרה ווינפרי? מה עם אופרה ווינפרי, אתה שואל?
מה העמדה של אופרה בענייני נישואים?
נכון, כי היא באמת מופיעה שם ברשימה הזאת מאותו זה. אז היא עם בעלה סטדמן גרם, היא לא התחתנה איתו. היא אמרה שהיה מאוד חשוב לה לקבל את הצעת הנישואים, כי זה ככה חיזק את הביטחון העצמי שלה. אתה כזה ממש שומע איך זה נכתב בידי כזה יועצים ועורכי
דין.
אז זה היה לה מאוד מאוד חשוב. היא לא רצתה להיות סתם, היא רצתה להיות בטוחה שהוא מרגיש שהיא שווה אותו, אבל היא לא רצתה את כל להקריב, את כל היום-יום, כאילו המחויבות היומיומית שיש לאישה בבית, כאילו marriage work, אתה רק מדמיין, כן, ממש, כן. נכון, אתה צריכה לעשות פתאום...
מקפלת כביסה. אוי, 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 כן, כן.
אז זהו.
אז אל תלכו עדיין לשום מקום, כי אחרי המעברון המוזיקלי אנחנו נחטט בשבילכם בפח המחזור, כי בפח המחזור אפשר למצוא תמיד שעיריות עסיסיות מהרוחות המפרות שהסלבריטאים זרקו לפח בשבוע שעבר. את זוכרת, רותה, שאי שם בשנות ה-80 וה-90, לא היה בן אדם כמעט בארץ שלא נעל סנדלי אלת?
שקפקפים, אתה מתכוון.
שקפקפים, כן, כן, שקפקפים. הפלסטיקים האיומים האלה, שאפילו בים זה לא...
כן.
לא, אז אוקיי, אז תתכונני למתקפת השקפקפים, מחודשת בקיץ הקרוב, ואיך אני יודע את זה? תשאלי, איך אני יודע?
חוץ מזה שאתה פשיניסטה?
כן, אני פשוט עוקב אחרי השחקנית בלייק לייבלי, שהיא גם אשתו של השחקן ריין ריינולדס, ומה אני רואה? את הזוג פוסע ברחובות ניו יורק, כשהיא נועלת שקף קפים.
נו, בסדר, יצא, מה, אתה חייב כל דבר זה?
לא, לא, אבל אני לא הייתי מבזבז עוד שנייה לתמונה הזאת, אבל במקרה נזכרתי שכבר ראיתי את התמונה הזאת בפיד שלי במקום אחר, ואז עשיתי חיפוש מהיר אחרי החדשות האחרונות על בלק לייבלי בגוגל, ונפתחו בפני עשרות תוצאות שבכולן אותה תמונה. וכשאני רואה מתקפה כזאת, ישר אני עוצר, חוזר אחורה ומנסה להבין למה. ועשיתי לך את העבודה. מסתבר שיש כמה וכמה מעצבי נעליים שהתלבשו על הטרנד ומנסים בעזרתה האדיבה או הנדיבה של לייבלי לדחוף שוב את האופנה הזאת. למה? כסף. כי זה לא בדיוק הסנדלים שהיינו קונים בשוק בצלאל ב-20 שקל. עכשיו אנחנו מדברים על שקף קפים מעוצבים ב-120-130 דולר לחתיכה.
ואני חשבתי שהקרוקס פלטפורמה של בלנסיאגה ב-850 דולר, זה היה התחתית.
לא,
האמת, אני עדיין חושבת שזה היה התחתית.
אבל תקשיבי, אם התכסיס השיווקי הזה יצליח להם, אני מזהיר אותך רותה. בקיץ הבא, תנעלי שקפקף.
אוקיי.
אז זהו, סיימנו להפעם. אם תרצו שננבור בשבילכם במדמנה כלשהי, פנו אלינו ברשתות החברתיות, נעתק כפפות גומי ונתפלש בשמחה.
אני רותה קופפר, לרוב שומרת על ניקיון כפיים.
ואני אליחי וידל, שמודה לאולפני סוף הסאונד שהקליטו אותנו, ונפרד מכם עם המספר הבא, 761 אלף דולר. זה הסכום שבו בעלי הסרטון הוויראלי, אולי הראשון בעולם, צ'רלי נשך אותי.
צ'רלי ביט מי.
יקבלו תמורת יקבלו תמורת הקובץ הדיגיטלי המקורי שנמצא ברשותם. מה שמעניין בעסקה הזאת, מעבר לסכום היפה, זה איך טרנדים טכנולוגיים לא מתים, אלא מתחלפים וממשיכים לייצר כסף כמעט מכלום. בפעם הראשונה, לפני 14 שנה, זה היה אתר יוטיוב הצעיר, שהפך את הסרטון המשפחתי לוויראלי, והיום צ'רלי נשך אותי המקורי, הוא עובר ל-NFT, פורמט דיגיטלי, שהוא ההפך הגמור מוויראלי. הפורמט החדש שלו, הסרטון נמכר לגורם אחד, הוא עף מהיוטיוב, ועכשיו הבעלים החדש שלו יכול לשמור אותו לעצמו בלבד, בלי כל יכולת להעתיק או להפיץ אותו.
נהדר, הוא יוכל לשבת ולראות אותה, שני ילדים האלה חוזרים
לנצח
ואומרים...
לנצח נצחים.
לנצח נצחים. רק שיהיה הוא. בריא, שיהיה בריא.
שיהיו בריאים כולם, זהו. אנחנו סיימנו, ביי.